הואיל ואנחנו הולכים לקראת ט"ו בשבט, הבא עלינו לטובה, נראה בעזרת השם היבט מעניין בעניינו של היום, שדרך ההיבט הזה נוכל לתת משמעות מיוחדת לט"ו בשבט. נאמר בהגאות מימוניות, בהלכות שופר, בקטע הראשון שלפנינו. בתשובת רצבה כתב שאפילו בט"ו בשבט אין להיתנות, וציבור שגזרו תענית בשני וחמישי, דוחים התענית זה עד שבת הבאה. דלא אשכחן תענית בראש השנה. זאת אומרת, אם ציבור גזר תענית בימי שני וחמישי ובאותו יום חל ט"ו בשבט, ט"ו בשבט דוחה את התענית. וכן נאמר להלכה, חתן וכלה שמתחתנים בט"ו בשבט לא צמים ביום חתונתם. ושאלתנו הראשונה היא, מה כל כך מיוחד בט"ו בשבט שבכוחו לדחות תענית ציבור ותענית חתן וכלה? הרי ט"ו בשבט זה רק תחילה של שנת מעשר חדשה. יש שנים שבהם נותנים מעשר עני, יש שנים שבהם נותנים מעשר שני, וט"ו בשבט זה הזמן שהשנה מתחלפת בין שנת מעשר שני לשנת מעשר עני. אז מה כל כך מיוחד ביום הזה שדוחה תענית שציבור קבור ותענית של חתן וכלה ביום חתונתם? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה שנייה, נאמר בבני יששכר בקטע רביעי, ראש השנה לאילן, ט"ו בשבט ראש השנה לאילן, לא לאילנות. למה? יש לרמז מה שקיבלנו מרבותינו להתפלל בט"ו בשבט על אתרוג כשר יפה ומעודר שיזמין השם יתברך בעת המצטרך למצווה. בט"ו בשבט מתפללים על אתרוג מעודר, כי הנה זה היום אשר עולה השרף באילנות, והוא כפי הזכות של כל אחד מישראל, הנה עם הטוב ומנעים שיתפלל אדם ביום ההוא ראשית יסוד הצמיחה, שיזמין לו השם יתברך בעת הצורך פרי עץ הדר, ותפילתו תעשה פירות. ולכן כתוב ראש השנה לאילן, לאילן המיוחד. מהו המיוחד? אתרוג. שאלתנו השנייה היא, מה הקשר בין ט"ו בשבט לאתרוג של סוכות? על פניו נראה ולא קרב זה אל זה, לא קשור אחד לשני. מוזר, מעניין, עלינו להבין מה הכוונה בדברי חז"ל. זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית, נאמר בפרשת קדושים בקטע חמישי, כי תבוא אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל, והרלתם אורלתו את פריו שלוש שנים יהיה לכם הרלים לא יאכל, שנה רביעית תהיה כל פריו קודש אילולים להשם, ובשנה החמישית תאכלו את פריו להוסיף לכם תבואתו אני השם אלוקיכם. על המצווה הזאת של נטיית עץ כשבאים לארץ נאמר במדרש בקטע השישי, רבי יהודה ברבי סימון פתח, אחרי השם אלוקיכם תלכו, וכי אפשר לבשר ודם להלוך אחר הקדוש ברוך הוא, ובו תדבקון, וכי אפשר לבשר ודם לעלות לשמיים להידבק בשכינה, אלא מתחילת בריאתו של עולם לא נתעסק הקדוש ברוך הוא אלא במתת תחילה, שנאמר והייתה השם אלוקים גן בעדן. אף אתם כשנכנסים לארץ לא תתעסקו אלא במתת תחילה, שנאמר כי תבוא אל הארץ ונטעתם. זאת אומרת, יש מצווה בתורה והיא והלכת בדרכיו, אחרי השם אלוקיכם תלכו. מהו רחום, הפתה רחום, מהו חנון, הפתה חנון. חלק מהמצווה, מהו בורא עולם, והייתה השם גן בעדן. אף אנחנו, כשבאים לארץ, דבר ראשון, צריכים לנטוע עץ. והרי זה לא כך. מי בא לארץ וישר רץ לנטוע עץ? אז שאלתנו השלישית, מה הכוונה בדברי חז"ל? מיד, כשאנו באים לארץ, עלינו לנטוע עץ. ובכך אנחנו מקיימים את המצווה של והלכת בדרכיו. הרי בפועל לא נוטים עצים כשבאים לארץ. אז למה מתכוונים חז"ל בדבריהם? זוהי שאלה שלישית. שאלה רביעית ואחרונה. סיימנו את שרשרת המכות שהקדוש ברוך הוא היכה את מצרים, דם, צפרדע, כינים וכולי. המכה האחרונה, מכת בכורות, הייתה בתדוו בניסן, ליל תדוו, יוצאים ממצרים ביום. כל מכה, כותב לנו רש"י בקטע השמיני בשורה האחרונה, שהייתה המכה משמשת רביע חודש, שבוע, וג' חלקים היה מעיד ומטרה בהם. אם כך, מכת בכורות הייתה מתי? בתדווה בניסן. בתדווה באדר היה מכת חושך. למצרים חושך ואפלה. ומה זה תדווה באדר? ליהודים הייתה אורה ושמחה, פורים. מכת הארבה הייתה מתי? בט"ו בשבט. ט"ו בשבט זה ראש השנה לאילנות. והרבה אכל את כל עץ השדה. הנה, נאמר בקטע השביעי, כי עניינים אביא, כי אם אין אתה לשלח את עמי בקו המסומן, עניינים אביא מחר הרבה בגבוליך, וכיסה ייתן הארץ, ולא יוכל לראות את הארץ, ואכל את יתר הפליטה נשארת לכם מן הברד, ואכל את כל העץ הצומח לכם מן השדה. שאלתנו הרביעית, מהו הקשר, אם קיים קשר, בין ההרבה שאכל את כל עץ השדה, שט"ו בשבט זה ראש השנה לאילנות השדה. אלה הם השאלות. דרך השאלות האלה נראה דבר פלאי, פלאי, פלאי פלאים. שוב בקיצור, שאלה ראשונה, מה המיוחד בט"ו בשבט שבכוחו של יום לדחות תענית שציבור קבע ותענית חתן וקלה ביום חתונתם? ב', מדוע בט"ו בשבט מתפללים על אתרוג מהודר? מה הקשר בין ט"ו בשבט לאתרוג שנקנה בעזרת השם מחג סוכות הבא עלינו לטובה? שאלה שלישית, למה מתכוונים חז"ל שאומרים לנו כי תבוא אל הארץ ונטעתם כל עץ? הרי מיד שבאים לארץ לא נוטעים עצים, אז למה בדיוק חז"ל מתכוונים? יש בזה קיום, והלכת בדרכיו. בורא עולם נטע אילן, נטע גן בעדן, גם עלינו לנטוע עץ, הרי זה לא קורה, אז מה הכוונה? ושאלה רביעית, מה הקשר בין מכת ההרבה שהייתה בט"ו בשבט וההרבה אכל את כל עץ השדה לבין ט"ו בשבט שהוא ראש השנה לאילנות השדה? מה הקשר ביניהם? אלה הם השאלות. כדי לענות על השאלות האלה נראה פה באמת דבר נפלא ביותר שייתן לנו משמעות מיוחדת לט"ו בשבט הבא עלינו לטובה. נאמר בחז"ל בקטע התשיעי, תנא דלי חזקיה, כתוב בישעיהו, ונגף השם את מצרים, נגוף ורפו. נגוף למצרים, ורפו לישראל. זאת אומרת, כל מכה, מצד אחד, מכה במצרים, מצד שני, אם מתבוננים בה, לוקחים ממנה רפואה לישראל. איך אנחנו אומרים? נאמר, נקרא בתורה, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאך. למה כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך? לא רק ברכה של הקדוש ברוך הוא, אלא אם נתבונן טוב במכות, זה נגוף למצרים ורפו לישראל. אם נלמד מהמכה את מה שצריך, זה ישמור אותנו בריאים ושלמים. ועול ואנחנו עוסקים במכת ההרבה. מכת ההרבה, נאמר עליה במשלי בקטע 11, בשורה השלישית, שם הקו מסומן, מלך אין לה הרבה, ויצא חוצץ כולו. זאת אומרת, האריה הוא מלך החיות, הנשר הוא מלך העופות, אבל להרבה אין מלך. למרות שאין לו מלך, הוא בא ביחד, ויצא חוצץ כולו. הוא בא מאוסף ביחד, הוא מגיע בבת אחת. כשמגיע הרבה, הוא יורד לקרקע בכמויות של מאות אלפים בבת אחת. נחיל שלם של ארבה. זאת אומרת, הארבה הוא ביחד, אבל הוא לעולם לא אחד. זה הארבה. הארבה רפרזנט, מסמל את אלה שיצאו איתנו ממצרים. מי יצא איתנו ממצרים? מצרים, אבל לא קוראים להם מצרים. איך קוראים להם? ערב רב. למה ערב רב? הם מנסים להכניס אווירה חדשה, environment, אווירה חדשה בעם ישראל, שמה שחשוב זה מי שיש לו רב, מי שיש לו הרבה, הרבה, הרבה כסף, הרבה כוח, הרבה השפעה, הרבה. לכן קוראים להם לא רק ערב רב, קוראים להם גם אספסוף. אסף, סוף. אוספים עוד ועוד. מי שיש לו הרבה הוא חשוב. מי שאין לו הרבה הוא לא נחשב. זה הערב רב. כמו הרבה, כמו מכת הרבה, הרבה באלף. הם באים הרבה הרבה בבת אחת. כי זה מה שחשוב, הרבה. ולכן כותב לנו הרמב״ם, קטע 13. צאו למד מהי רב המדבר במעשה העגל, קברות התאווה, וכן רוב הניסיונות, הספסוף, היו בהם תחילה. כי תמיד הם באים ואומרים, לא, צריכים עוד, הרבה, 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 ובלבלו אותנו. מה שעומד מול ההרבה הזה, מול הערב רב הזה, זה אנחנו, עם ישראל. מה המיוחד אצלנו, עם ישראל? זה לא שיש הרבה, אלא שנמצאים ביחד. לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם. כי אתם המעט. אנחנו המעט. אבל ביחד. איך אומר המן הרשע? ישנו עם אחד. אולי הוא מפוזר, מפורד, נמצא בכל העולם, אבל הוא אחד. איך נאמר במצרים בקטע 14, ואיש שם לגוי. מלמד שהיו ישראל מצוינים שם. מה זה מצוינים? מיוחדים, שונים. לכן תראו כמה נפלא. יעקב רוצה לברך את בניו לפני מותו, לגלות להם את הקץ, נאמר בקטע ה-15. אמר רבי שמעון בן לוי, ויקרא יעקב אל בניו, ויאמר, אספו ואגיד אליכם, מה יהיה איתכם באחרית הימים? מה הוא כתוב? ויקרא. אם הוא קרא להם, אז מה הם עשו? הם באו. אז אם הם באו, למה הוא אומר להם יאספו? הם כבר באו. כי לא מספיק להיות ביחד. צריך להיות אחד. יכולים כולם להיות באותו חדר, אבל הם לא ביחד. הם ביחד, סליחה, אבל הם לא אחד. הם לא אחד. אנשים טסים במטוס. מאות אנשים בבת אחת. הם ביחד באותה קופסה גדולה שנקראת מטוס. אבל הם לא מה? אחד. מה שחשוב אצלנו זה להיות אחד. איך אנחנו אומרים? והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד, זה שלא היינו אחד, זה עמד עלינו לחלותינו. כי כשאנחנו אחד, אין מי שיכול עלינו. מה שמסמל את האחד, יותר מכל דבר, זה העץ. תראו מה זה עץ. שורשים, גזע, פירות, ענפים, עלים, פרחים, כל כך, כל כך הרבה חלקים יש בעץ, אבל זה נקרא עץ. שם אחד מחבר את הכל ביחד. ולכן כשבורא עולם ברא את האדם, נאמר בקטע ה-16, ויצר השם אלוקים את האדם, עפר מן האדמה. פסוק ח', ויתה השם אלוקים גן בעדן. פסוק ט', ויצמח השם אלוקים מן האדמה, כל עץ נחמד, למראה וטוב למאכל. זאת אומרת, רק באדם ובעץ, נאמר בבריאה, ויצר השם אלוקים, ויתה השם אלוקים, ויצמח השם אלוקים. בכל הבריאה כתוב רק מה? אלוקים. כי רק האדם והעץ, אנחנו, גדלים למעלה. האדם גדל כלפי מעלה וגם העץ. אין שום דבר אחר שגדל כלפי מעלה. יש אש שעולה למעלה. אבל מה שגדל לאט לאט למעלה זה רק האדם והאש. רק האדם והעץ. ואם האדם באמת גדל כלפי מעלה, מה הוא אוכל? את פרי העץ. ואם האדם לא גדל כמו שהוא צריך כלפי מעלה, אלא יורד למטה, מה הוא אוכל? את עשב השדה. איך הקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון, בקטע ה-17, ולאדם אמר, כי שמעת לכל אשתך, ותאכל מן העץ, אשר ציוויתיך לאמור, לא תאכל ממנו, ארורה האדמה בעבורך, בעיצבון תאכל לכל ימי חייך, וקוץ ודרדר תצמיח לך, ואכלת את עשב השדה. או שאכל אדם, אוכל אדם, את פרי העץ, או את עשב השדה. ושזה קרה, הוא נענש באכילת עשב השדה, אומרת הגמרא בפסחים בקטע ה-18, אמר רבי יהושע בן לוי, שעה שאמר הקדוש ברוך הוא לאדם, קוץ ודרדר תצמיח לך, זלגו עיניו דמעות. אמר לפניו ריבונו של עולם, אני וחמורי נאכל באבוס אחד? מה, אני והחמור נאכל מאותה צלחת? כן, מאותה צלחת. ולמה? כי כשאדם לא עולה למעלה, הוא יורד למטה. ומה הוא מוצא למטה? את עשב השדה. וכשהוא עולה למעלה, הוא מוצא את פרי העץ. אם כך, אז אנחנו מבינים שמול הרבה עומד העץ. זה ההפך של הרבה. לכן הרבה יורד ואוכל את כל עץ השדה, הוא לא משאיר ממנו כלום. אין זכר שהיה פה עץ, הוא מפורר את הכל כמו קמח, נסורת. שום דבר לא נשאר. לכן, ט"ו בשבט, זה ההפך של מכת הרבה. כמו שפורים, זה ההפך של מכת חושך. זכינו בדורות הבאים לאורה ושמחה ביום החושך של מצרים. אנחנו זוכים לט"ו בשבט ביום שמכת הרבה היכה במצרים. ולכן, עד כמה שאנחנו מבינים שמה שחשוב זה לא הרבה הרבה, מה שחשוב זה ביחד, מה שחשוב זה האחד, לחבר את הכל לאחד לקדוש ברוך הוא, אז גדלים כעץ השדה ואוכלים את פרי העץ, ולא את עשב האדמה, ולא את עשב השדה. אם כך, נלך צעד נוסף. פילי פלאים. כשהאדם לא הבין את זה, ובאמת חטא, ונענש באכילת עשב השדה, אומרת התורה בקטע ה-17, ולאדם אמר, כי שמעת לכל אשתך ותאכל מן העץ אשר ציוויתיך לאמור לא תאכל ממנו, ארורה האדמה בעבורך. גם האדמה נענשה. למה נענשה האדמה? מה הבעיה הייתה עם האדמה? ארורה האדמה, מקללים את האדמה? מלמדת אותנו התורה. ביום השלישי של הבריאה, בורא עולם מבקש מהאדמה, תוציא הארץ, עץ פרי עושה פרי. עץ פרי עושה פרי. מי שרוצה לאכול תפוח, תפוז או כל פרי, יכול לאכול. נגמרו הפירות על העץ, אפשר לחתוך חלק מהענפים, או מהגזע אותו טעם, טעם העץ כטעם הפרי. עץ פרי עושה פרי. מה קורה ותוצא הארץ, עץ עושה פרי. העץ הוא עץ, והפרי הוא פרי. זה לא אותו דבר. עץ עושה פרי. וזה מוזר מאוד. א', ממתי לעץ יש בחירה חופשית? לעשות את זה או לעשות משהו אחר? לאדם יש דעת. אז הוא יכול לבחור בין טוב לרע. האדמה לא שמענו דבר כזה. ויותר מוזר, אחרי שזה כבר קרה, מה נאמר בתורה? וירא אלוקים כי טוב. מה טוב? זה רע. העץ לא עשה, האדמה לא עשתה את מה שבורא העולם ביקש. היא לא הוציאה עץ פרי עושה פרי, אלא רק עץ עושה פרי. אז מה זאת אומרת? שבורא עולם אומר וירא אלוקים כי טוב, הרי זה ממש לא טוב. אומר לנו אוהב ישראל, הפטרב, דבר נפלא, נאמר אותו רגע בעל פה, מיד נראה אותו בפנים. האדמה ידעה שבורא עולם הולך להשתמש בה לברוא אדם. היא תהיה חלק מיצירת האדם. כי אם באמת האדם זה רק נשמה, הוא יכול להישאר למעלה. כדי לבוא לפה ולחיות פה ולפעול פה, צריך שיהיה חיבור בין אדמה לנשמה. באה האדמה ואמרה, האדם הזה שהיא ברא, אדמה ונשמה, הוא יהיה מלך הבריאה. הוא יהיה הכתר של הבריאה. בשבילו כל העולם נברא. אז אם האדם הזה שיש בו נשמה, יעשה טעות אחת, יחטא פעם אחת, זהו. אין לו אפשרות לתקן. איך קורה דבר כזה? אדם? נשמה? חטא? אין סיבה שהוא יישאר בעולם. ואז מה יקרה? חילול השם גדול? בורא עולם ברא כזה עולם גדול לאדם, ואדם לא יודע לשמור על העולם? חוטא? באה אדמה ואומרת, כדי ששמו של בורא עולם לא יתחלל, וכדי שהאדם אם הוא יחטא, יקבל עוד הזדמנות לתשובה, אומרת האדמה, אני לא אעשה את רצון הבורא. מה אמר לי הבורא? להוציא עץ פרי, עושה פרי? לא. אני הולכת להוציא עץ עושה פרי. למה? אם האדם יחטא, ויגיד ריבונו של עולם, אתה צודק, סליחה, חטאתי. אבל לא אני השם לגמרי. אתה הרי בראת אותי מהאדמה, וקיבלתי ב-DNA מהאדמה, שלא תמיד עושים את מה שצריך. כי הרי גם היא לא עשתה את מה שצריך. אז זה לא הכל אני, ובכלל זה לא הנשמה, הנשמה היא 100%. החטא נעשה על ידי הגוף שבא מהאדמה. אז תן לי עוד הזדמנות. ואדם יקבל אפשרות להתחיל מחדש. ולכן, איך כתוב בתורה אחרי כל הכללות, וזכרתי את בריתי יעקב, את בריתי יצחק, את בריתי אברהם, והארץ אזכור. מה זה והארץ אזכור? הקדוש ברוך הוא זוכר את הברית של אברהם, יצחק ויעקב, זה הזכות שלנו. גם את הארץ אני אזכור, שהיא לא עשתה את מה שביקשתי, ובכך היא גרמה שלא יתחלל שמי, ושלאדם יהיה אפשרות להתחיל התחלה חדשה. לכן ביום השלישי של הבריאה כתוב, כי טוב, זה באמת טוב מה שעשתה האדמה. גדולה עבירה לשמה. עבירה שכל עניינה שלא יתחלל שמו של הבורא, אלא יתקדש שמו. פילי פלאים. בואו נראה כמה שירות בפנים. נאמר בקטע ה-19. ולכאורה יפלא מאוד. מאין בא זה שתחטא הארץ נגד יוצרה וקונה יתברך? בישלמה מן האדם שהוא בשר ודם שייך שפיר לפעמים שיחטא, מפני שהיצר הרע שוכן בקרבו ומתאו בכל עת מדרך הטוב והישר חס ושלום, ומאיתו יתברך ניתנה הבחירה החופשית לאדם לעשות כרצונו וחפצו וללך בדרך אשר יבחר לעצמו לטוב או לרע. אבל האדמה, איך האדמה פתאום יש לה בחירה? דילקתי שמה כזה קם מסומן, ואז התיישבה האדמה בליבה ואמרה, כיוון שהאדם קרוב לחטוא מחמת יצרו הרע, ואז יבוא פגם גדול בשורש נשמתו ולא יועיל שום תיקון ותשובה. האדם חטא עם נשמה, אין תשובה. אשר לזאת התחכמה האדמה ושינתה תחילה ציווי הבורא יתברך. האדמה לא עשתה את רצון השם, כדי שאחר כך כשיחטא האדם חס ושלום יהיה לו המטלה נכונה, והוא מפני ששורש גופו הוא מן האדמה ששינתה מכבר רצון הבורא יתברך, ותולים הכלכלה במקולקל, ולא יתלו החיסרון והסירחון בנשמה הרוחנית. זה לא הנשמה, זה הגוף. הוא קיבל את ה-DNA מן האדמה. האדמה לא עשתה וחטא, גם האדם חוטא. כן? וחס הארץ, חס הארץ על כבוד, על כבוד שמיים, ועל האדם להקל, ועל האדם להקל מעליה עונש החט, מחמת ששורש האדם אשר נלקח משם הוא האדמה. הרע את מעשיו. אם כן, אין אדם, אין חטא האדם גדול כל כך, ונמצא שעשתה בזה הארץ עבדות גדולה, ולשם שמיים נתכוונה. זאת אומרת שהאדמה, מה קורה איתה עם האדמה? היא עשתה לא את רצון הבורא, כדי שהאדם עם מכתה יגיד, זה לא התחיל בי, זה התחיל באדמה. התחיל באדמה, לכן תן לי עוד הזדמנות שנייה. וזה מה שכתוב למעלה, זכרתי את בריתי יעקב ואת בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם וארץ אזכור. זכרתי את בריתי יעקב וארץ אזכור, מה זה וארץ אזכור? לפי דרכינו ניחא, אזכור את הארץ אשר חטא, וממנה נלקח האדם, והארץ גרמה שקלקל האדם, וילך אחר חומרו הרע, אבל מצד נשמתו לא היה חוטא כלל, אז אני אזכור לארץ, שמה שהיא עשתה, הועיל, אין לאדם שיקבל הזדמנות שנייה, ואין לכל הבריאה ולכבוד שמיים שלא יתחלל. אם כך, פילי פלאים, אכן, ט"ו בשבט, מה החגיגה של ט"ו בשבט? אנחנו חוגגים שטעם העץ הוא לא כטעם הפרי. כי בזה שטעם העץ הוא לא כטעם הפרי, פירוש הדבר, אנחנו חיים וקיימים. אפשר להתחיל התחלה חדשה? נותנים לנו עוד הזדמנות ועוד הזדמנות. כי אם טעם העץ היה כטעם הפרי, לאדם לא היה שום תירוץ. חטא, זהו, היה צריך להיענש וגמרנו. אבל מכיוון שטעם העץ זה לא כטעם הפרי, אם האדמה כבר לא עשתה את מה שצריך וזה עבר אלינו, אז מותר לנו להתחיל מחדש. נותנים לנו להתחיל מחדש. אז מצד אחד, החגיגה של ט"ו בשבט, השמחה שטעם העץ הוא לא כטעם הפרי. אבל בו זמנית מתפללים שנזכה להגיע לגאולה השלמה, שטעם העץ יהיה כטעם הפרי. אז מה מבקשים את ט"ו בשבט? אתרוג. כי אתרוג, אומרת הגמרא במסכת סוכה, זה העץ היחיד שטעם העץ הוא כטעם הפרי. אפשר לטעום בגזע, בעלים, את הטעם של האתרוג. אז כמה נפלא הדבר, על הקשר שקיים בין ט"ו בשבט, לתפילה על אתרוג נאה ומהודר, שנזכה לו בחג הסוכות. כי ט"ו בשבט, שמחה שאין טעם העץ כטעם הפרי, ולכן אפשר להתחיל התחלה חדשה. אבל ביחד עם זה מבקשים להגיע לאידיאל הגדול, לתיקון השלם, שטעם העץ יהיה כטעם הפרי. איך? בזה שמתפללים על אתרוג נאה. אם כך, נלך צעד נוסף, פילי פלאים. אז אף על פי שאין טעם העץ כטעם הפרי, זה רק בסוג אחד של אילנות. אבל יש סוג אחר של אילן, של עץ, שבו טעם העץ הוא כטעם הפרי. וזה אנחנו. האדם. כי האדם עץ השדה. אז מה פירוש אצלנו טעם העץ כטעם הפרי? נאמר בגמרא בתענית, בקטע 24, כי אבי מפטרה רבנן מידדי, שאנשים, תלמידי חכמים, כל אחד הלך לביתו, אמר ללבר חנמר, תן לי ברכה, מה אחד בירך את השני? אמר להם שולך המשל, למה הדבר דומה? לאדם שהיה הולך במדבר, והיה רעב ועייף וצמא, מצא אילן שפירותיו מתוקים, צילון נאה, אמת המים, עוברת תחתיו, אכל מפירותיו, שתה ממימיו, ישב בצילו, וכשביקש ללך, אמר אילן אילן, במה אברכך? אם אומר לך שיהיו פירותיך מתוקים, הרי פירותיך מתוקים, שיהיה צילך נאה, הרי צילך נאה, שתהיה אמת המים עוברת תחתיך, הרי אמת המים עוברת תחתיך, אלא היא רצון, שכל נטיות שנוטים ממך, יהיו כמותך. אף אתה במאה ורחך, אם בתורה הרי תורה, אם באושר הרי אושר, אם בבנים הרי בנים, הכל יש לך. אלא היא רצון שיהיו צאצאי מאיך, כמותך. הילדים זה הפירות, ההורים זה העץ. שטעם העץ יהיה כטעם הפרי. בדרך כלל בעולם נוהגים להגיד דבר לא נכון. התפוח לא נפל רחוק מהעץ. למה התפוח נפל? למה שהוא ייפול? התפוח על העץ. העץ זה ההורים, והתפוח זה הדורות הבאים. הוא לא צריך ליפול. בזה טעם העץ כטעם הפרי. נסביר את זה יותר. דוד המלך מלמד אותנו איזה ברכה מברכים איש ואישה. רוצים לברך זוג, בעל ואישה, באיזה ברכה מברכים אותם? יש באמת מנהג בקהילות, את הפרק הזה בתהילים, נשאיר מתחת החופה. מה הברכה? אשתך כגפן פוריה בירקתי ביתך. בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך. אשמברכים אשתך כגפן פוריה בירקתי ביתך. זה ברכה גדולה מאוד. אשתך היא כמו גפן. גפן זה ברכה, שמחה, מתיקות מיוחדת יש בה, גפן. כל הברכות הנפלאות האלה, אשתך, האישה. אבל איזה ברכה זה? בניך. שאומרים בניך זה לא רק הבנים, זה הילדיך. בניך, משפחה שלך. כשתילי זיתים סביב לשולחניך. זיתים? זיתים זה מר. בניך כתפוחים סביב לשולחניך. תפוזים, אפרסקים. למה דווקא בניך כשתילי זיתים? כי אם אדם הולך ברחוב, אומרת הגמרא באילו מציאות, במסכת בבא מציעא, אדם הולך ברחוב, מוצא תפוז, תפוח, אפרסק, יפה, מרים אותו, רוצה לאכול אותו, לנקות אותו, קצת לשטוף אותו, לברך ולאכול. אומר לו פתאום פלוני, סליחה אדוני, זה שלי. מה שלך? מצאתי את זה ברחוב, כן? אתה לא רואה? הנה פה העץ. זה נפל מהעץ שלי. מה ההלכה? הוא יכול לקחת את זה. מי שמצא. הוא לא צריך להחזיר. כי אי אפשר לדעת על שום פרי מאיזה עץ הוא בא. אין סימן מיוחד בפרי שהתפוז הזה בא מהעץ הזה ולא מעץ אחר. לכן, מי שמצא את זה ברחוב, יכול לקחת את זה. אבל אם אדם מצא זיתים, אומרת הגמרא, מכל זית וזית אפשר לדעת לאיזה עץ הוא שייך. בניך, ילדיך, כשתילי זיתים סביב לשולחניך. רואים אותם, רואים מאיפה הם באו. טעם העץ כטעם הפרי. אז לא שהתפוח נפל רחוק מהעץ, הוא לא נפל. רואים את התפוח, רואים את העץ. ביחד. זה כן יש. ולכן, איך באמת זוכים לכך של בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך? איך זוכים? כי בכל עץ ישנם שלושה חלקים: שורשים, גזע ופירות. שורשים מסמלים תפילה, מתקרבים למקור, לשורש, בורא עולם. גזע, הטרנק, מסמל תורה, עמוד החיים, התורה. והפירות מסמנים מעשים טובים, צוות, מעשים טובים. לא כתוב כי האדם שורש השדה, כי האדם גזע השדה, כתוב כי האדם עץ השדה. שיגדל עם עץ, עם כל החלקים ביחד. לא תמיד יש זמן לעשות את הכל בשווה, יש זמנים שאפשר תורה יותר, תפילה יותר, מצוות יותר, אבל לא תמיד ביחד, אבל תמיד שהכל צריך להיות. אפילו קצת מזה וקצת מזה. אז עושים פירות ופרי פירות. וזה מה שאנחנו אומרים כל בוקר בתפילה פעמיים. והאר עינינו בתורתך, זה הגזע. דבק ליבנו במצוותיך, זה הפירות. ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך, זה השורשים. ובסוף התפילה, והוא יפתח ליבנו בתורתו, זה הגזע. ויעשה מליבנו אהבתו ויראתו, זה השורשים. לעשות רצונו, לעשות, זה הפירות. אז מה זוכים? לא ניגע לריק ולא נלד לבעלה. זאת אומרת, תמיד נוכל לעשות פירות ופרי פירות. זה האילן. לדעת להרכיב בחיים את השלושה הדברים החשובים האלה. את התפילה, את התורה, מצוות ומעשים טובים. ודבר נוסף, לזכור לעשות כל דבר בעיתו ובזמנו. לא לדלג. כי כשאוכלים את הפירות, פירות האילן, משיבת המינים, אוכלים מה שהכי קרוב למילה ארץ. פעמיים כתוב ארץ. ארץ, חיטה ושעורה. חיטה ושעורה זה לא פירות. גפן, תאנה ורימון הם פירות. גפן זה השלישי, תאנה זה הרביעי, ורימון זה החמישי. ארץ, זית שמן. ודבש, דבש זה תמר. זית הראשון, תמר השני, גפן פרי שלישי, תאנה הרביעי, רימון חמישי. אמרנו כבר הרבה פעמים שאוכלים את הזית, מיד מוציאים את הגרעין, כי זה מר, לא נעים לשים את זה בפה. מגיעים לתמר, הוא מתוק. אפשר להשאיר את הגרעין על הלשון עוד חצי דקה. למה לא? זה לא דוחה. מגיעים לענבים, תלוי, עם הענבים קטנים, הגרעינים קטנים, אוכלים את זה עם הפרי. גדולים מוציאים את הגרעין. מגיעים לתאנה, כבר אי אפשר להבדיל בין הגרעין לפרי, אוכלים את הכל. מגיעים לרימון, אוכלים רק את הגרעין. אותו גרעין שבהתחלה היה מר, בסוף הוא נהיה מתוק. זה תהליך. גם אחרי קריאת ים סוף. הדבר הראשון שהיה, המים מרים. עם ישראל צועק, אומר בורא עולם, למשה, לקחת עץ, להשליך למים. בקטע 21. קו המסומן, וניצק אל השם, ויורר השם עץ, וישלך אל המים, והמתקו המים. אומר רבנו אפרים על התורה בקטע 22, ויורר השם עץ, השליך לו הקדוש ברוך הוא עץ מגן עדן. איך נראה עץ מגן עדן? טעם העץ כטעם הפרי. את זה השליחו למים המרים, והם יהיו מתוקים. גם השמר יכול להפך להיות מתוק. זה תהליך. לכן, מיד אחרי קריאת ים סוף, קוראים את הסיפור של המים במרה. אי אפשר לעלות עוד עולה לתורה. זה שאלה לקרוא בתורה, או לעליית התורה של אז ישיר, זוכה גם לקרוא את הפסוקים של מרה. כי למה זה קשור לשירת הים? כדי ללמד אותנו מה שהיה מר אתמול, נהיה מתוק היום. מה היה מר אתמול? שמרים עומדת על ים סוף. לדעת מה יעשה לו. למי? למשה. מה פירוש מה יעשה לו? מה יעשה לו הקדוש ברוך הוא למשה? מרים זה שני מילים, מר ים. היה לה מר שעמדה שם על ים סוף. אבל אחרי קריאת ים סוף, נסענו אלימה, מקום שנקרא בשם אלימה, ושם 12 עינות מים, ו-70 תמרים. מה פירוש המילה תמר? תם מר, נגמר המר. מה שהיה מר אתמול, בזית, מיד באה תמר. תם מר, אין יותר מר. זה תהליך. מה שמבינים, שאנחנו בעצם עץ השדה. וכשהתורה באה ואומרת לנו, כי תבוא אל הארץ ונטעתם כל עץ, מתכוונת התורה לומר, אנחנו ניטה את עצמנו, במקום שבו נוכל לעשות הכי הרבה פירות, במקום שבו נוכל הכי הרבה לתת מקום לקדוש ברוך הוא, לקדש את שמו. זה התורה מבקשת מאיתנו. שאת זה נזכור, כי תבוא אל הארץ ונטעתם כל עץ. וזה התפילה בשבת במוסף, ותטענו בגבולנו. ולכן תמיד כל התחלה היא עץ. בורא עולם בורא את העולם, והייתה גן בעדן. יוצאים ממצרים, ויורר השם עץ, וימתקו המים. באים לארץ, כי תבוא לארץ ונטעתם כל עץ. בגאולה עתידה, ואתה בן אדם, קח לך עץ אחד וכתוב עליו לאפרים, עץ אחד וכתוב עליו ליהודה. תינוק ותינוקת נולדים. אמא מרגישה קצת יותר טוב, יוצאים לגינה, שותלים עץ לכבוד התינוק, ועוד עץ לכבוד התינוקת. הילדים גדלים, העצים גדלים. עושים מהעצים האלה של העץ של החתן של הכלה מקלות לחופה. עמודים לחופה. לחבר את זה ביחד. זה ט"ו בשבט. זה השמחה הגדולה. את זה אנחנו צריכים לדעת. אנחנו שמחים שטעם העץ הוא לא כטעם הפרי. כי אם טעם העץ היה כטעם הפרי, לא היינו יותר. אבל איך אנחנו שמחים? מצד אחד, חוגגים את ההתחלה של גידול הפרי עם פירות. ילמד אותנו שהתהליך, הפרוסס, הוא חלק מהמטרה. שלב אחרי שלב. אבל באותו זמן שאנחנו שמחים שטעם העץ הוא לא כטעם הפרי, מתפללים על אתרוג נאה, שזה העץ היחיד שטעם העץ כטעם הפרי, שנגיע באמת לתיקון הגדול הזה. זה הברכה הגדולה. לכן כשנאכל פירות ט"ו בשבט בנחת, ונברך עליהם, מה נברך לאחר האכילה? על ארץ חמדה טובה ורחבה, שרצית מנחת על אבותינו. נכון? לאכול מפריה ולזבוע מטובה. ואז אחרי זה מה כתוב? ובני ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו, ועלינו לתוכה, שמחנו בבניינה, ושוב פעם, ונאכל מפריה ונזבוע מטובה. כי המטרה היא לאכול את הפירות, לעשות פירות בעץ. אין טעם העץ כטעם הפרי, אבל בנו טעם העץ כטעם הפרי. התפוח לא נופל רחוק מהעץ, התפוח נשאר על העץ. העץ זה ההורים, והתפוחים, הפירות זה הילדים. זה הברכה הגדולה. אז ייתן לקדוש ברוך הוא שנדע באמת את מעלת היום הגדול הזה. כמה שהיום גדול ביהדות, כך הוא יותר מכוסה. דיברנו בזמנו על חנוכה, אין כלום, לא קידוש, לא הבדלה, לא איסור מלאכה, אבל איזה אור של נרות יש שם, זה לא סתם נרות של מדליקים. הערכנו בזה, לא כאן העניין. גם ט"ו בשבט. ט"ו בשבט זה זמן כמו ראש השנה, רק בלי שופר. אפשר להתחיל מחדש. התחלה חדשה לגמרי. התחיל בצורה הזאת, אז התקיים בנו, והיה כעת שתול על פלגי מים, ואל יובל ישלח שורשיו, וכל אשר נעשה נצליח, ותמיד נוכל לעשות פירות ופרי פירות, ונזכה לראות את טעם העץ כטעם הפרי בכל המקומות, בכל הדרכים, ובזו השנה בגאולה השלמה.
שתוריד.